היי סיוון.
היי אב.
ספרי לי על השיט שלך.
השיט שלי הוא שיט שאני מרגישה שהרבה זמן לא התלוננתי עליו פה ברחבי השיט.
נו.
אני כן מתלוננת עליו ביום יום, אך לא הזדמן לי להקליט על זה.
אוקיי.
נתחיל מזה, האם את שמה לב למשהו שונה בחדר? מסתכלת לכיוון לא נכון. לא. לא. רמז, שם, שם.
מה... משקולות?
לא.
מה?
אין קרית לצ'רץ'.
אוקיי.
שמת לב לזה?
אני מדחיקה את כל האזור הזה באופן כללי. כל מה שקשור לכלבים, אני פשוט בהדחקה.
אוקיי.
כפי שאת יודעת.
בעיקרון, כל הזמן היה פה קרית.
נכון.
שצ'רץ' היה כזה נח עליה.
נכון.
היא נזרקה. למה היא נזרקה?
היא הייתה מסריחה.
הוא הקיע עליה. ואז...
כמה לא מפתיע.
אחרי שהוא הקיע עליה, הוא הלך לישון בתוכה.
איך. כן, באמת לא התלוננת על זה הרבה זמן.
נכון, לא התלוננתי הרבה זמן על צ'רץ'.
כן.
צ'רץ' זה הכלב שלי, או בשמו המלא, צ'רצ'יל. נעשו גם הרבה ספקולציות לגבי זה בקבוצת הפייסבוק שלנו.
זה כזה ברור שזה צ'רצ'יל, אבל בסדר.
לא, זה לא היה ברור, אני יכולה להבין למה אנשים חשבו שקראו לו כנסייה. צ'רץ'.
לא זכרתי את זה, אוקיי.
בקיצור, צ'רץ' הוא כלב לברדור שחור, חמוד, זקן, בן 15 כבר לפי דעתי. הוא כלב, באמת, הוא באמת, הוא רק טוב לב. באמת, הוא טוב לב אחד מהלך, שחור וחמוד.
עד שהוא בחוץ.
עד שהוא בחוץ, אבל הפעם אני לא מדברת עליו בחוץ.
גם בפנים. קשה איתו. אתם מבינים?
יש לו חלקים, הוא לא מתכוון, כן? אני אוהבת אותו, אבל הוא פשוט מסריח.
אני יודעת.
הוא פשוט... עכשיו, אני תופסת מעצמי בן אדם, א', שמריח טוב, ב', שמאוד מודע לריחות, ואני פשוט יודעת שהבית שלי לא מריח במיטבו, כי אנחנו עם צ'רץ'.
כן.
עכשיו, אני רוצה לספר מה נעשה בגזרתו של צ'רץ'. הוא הקי, ואז הוא ישן על זה, ואז הוא היה באמת הכלב הכי מסרוך שיכול להיות בעולם הזה.
אוקיי.
ואז לקחנו אותו, אנחנו רוחצים אותו בים, אנחנו כזה מביאים לאיפה ששוטפים רגליים, בני אדם שוטפים רגליים, אנחנו שם, זה המקלחת של צ'רץ', וסיבנו אותו, וסבל, לא, היבשנו אותו, וכל הדבר, כל המלאכה, והוא עדיין מסריח.
כי הוא כלב.
לא, לא, זה כלב, זה החמיר, זה החמיר כאילו מההסרחה הרגילה שלו.
אוי, אוי.
ואז לא מזמן.
אוי, אלוהים.
לא מזמן. מישהו שהוא לא אנחנו יצא איתו, וכשמישהו שהוא לא אנחנו יוצא איתו, אז צ'רץ' אוכל גם דברים שאסור לאכול ברחוב.
כמו קאקי של כלבים אחרים.
ואז צ'רץ', בנוסף להיותו מסרוך מאוד, סבבה? הוא גם לא הפסיק להפליץ, באמת, את הפלוצים הכי מוגזמים. זה כאילו, זה צריך לצאת מהחוק, שיש ריח כזה בעולם, סבבה? כאילו... עכשיו, זה היה היום שעבדתי מהבית, אוקיי? ופשוט פעם בכמה זמן, פשוט צחנה ממלאה את הבית, ואני, זה משפיע על המצב הנפשי שלי. אני בזום, ואנשים לא מבינים למה אני נהיית במצב רוח רע, כי הם לא נוכחים בחדר הזה, ברגעים האלה שזה קורה, ואני מסתכלת, ואני כזה, אתה כל כך רוצה להנחיח את עצמך במרחב? כאילו, מה קורה? ואז הדר, בן הזוג שלי, נכנס הביתה, ועכשיו הדר לא מריח כלום, סבב? הוא לא מריח, אין לו חוש ריח, הוא כאילו נולד בלי החוש הזה, והוא נכנס והוא עושה לי את הפרצוף הכי חמוץ בעולם, הוא כזה, מה קורה פה? ואני כזה... צ'אצ'ו הפסיק להפליץ, ברמה שחשבת שכאילו, מרוב שזה מגעיל, התמכרתי לריח הזה.
איכס.
כאילו כבר הייתי כזה, איפה זה, איפה זה, זה, בן, זה היה תקוע לי באף.
אוי, אלוהים, אלוהים.
אז הוא גם מסרוך מהגוף, כי כאילו, הקיע על עצמו, ניקינו, לא התנקה, משהו שם לא משתנה, וגם הוא... מפליץ, באמת, היה גם פעם שהקלטנו פרק, את זוכרת? שהקלטנו והוא הפליץ בחדר, כן. וכאילו היה כל כך קשה להמשיך לדבר תוך כדי. אנחנו מדברות על נושאים רציניים, פתאום כזה, הנוד משתלט על המרחב. זהו, זה השיט שלי. אני חושבת שאני לא צריכה להסביר איך זה משפיע עליי. כולם מבינים.
אוי, נורא, מה זה? וואו, וואו, וואו.
אנחנו אוהבים את צ'רץ', אבל חשוב להגיד, כלב שהוא באמת, אנחנו משקיעים בו, אנחנו מטפחים אותו.
כלב חמוד, בהחלט.
הוא באמת חמוד.
אבל אני לא...
עיניים חמודות כאלה.
כן. אני חושבת שכל הכלבים הם מסריחים. הוא מסריח במיוחד, אבל יש אנשים שחושבים שאפשר ליצור מצב שבו הכלב שלך לא מסריח. וזאת תרמית פירמידה אחת גדולה.
נכון, לא, זה אני...
זה לא קיים.
נכון. אבל יש באמת כלבים פחות מסריחים. קצת. אני, כאילו, צ'רץ' הוא הפאקינג הכלב שלי, ואחרי שאני מלטפת אותו, אני רוחצת ידיים.
היי.
אוי, אי, אי, אב, צפרי לאנשים, לאן הם הגיעו.
אוקיי, אז אתם הגעתם לשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, פודקאסט שמקבל מכם פניות אנונימיות על השיט שלכם, ואנחנו, סיוון ויאב, מנסות לעזור כמה שאפשר, לתת עצות שוות, וככה ממשיכות משבוע לשבוע.
נכון.
שנתחיל?
נתחיל.
אז הפנייה הראשונה שלנו היא מפילו פרינסס, בת 37. יש לי שאלה שהיא מתחום המיניות והיא קצת מתעסקת בנורמלי לא נורמלי. אני מאוד סקס פוזיטיב וברור לי שכל עוד לא נגרם נזק לאף אחד, אז באמת שהכל נורמלי. ובכל זאת, רציתי מאוד לשמוע את מחשבותיכן בנוגע להבנה הגדולה שלי שאני מופיעה במיניות שלי כאדם שבעיקר לוקח. חקרתי המון את המיניות שלי בחיי. התחלתי בתור נערה והיו סיטואציות קצת יותר גבוליות מבחינת הסכמה מודעת, אבל לאחר מכן, בשנות ה-20 וה-30 לחיי, חוויתי הכל מהכל. חקרתי קינק בצורה עמוקה, טבלתי בטנטרה, גברים, נשים, וגם הרבה יותר מבוגרים ממני. היה הכל. אני בזוגיות פוליאמורית ארוכת טווח עם גבר ואישה, ובקרוב גם תינוקת. המיניות שם ידעה עליות ומורדות כמובן, אך היא בעיקר טובה ומתקשרת. מה שמשותף לכמעט כל החוויות המיניות שלי, הוא שאני נהנית מאוד לקבל, וכמעט ולא מעניין אותי להעניק משהו בחזרה. אני נדלקת מאוד ממאהב או מאהבת שיכולים ממש לסגוד לי, שיכולים לשים אותי במרכז תשומת הלב שלהם ולהתענג מהעונג שלי. מבחינת הנתינה שלי אני מאוד אוהבת להתנשק ולעיתים אוהבת בלב שלם לתת מין אורלי, אבל לא כל כך דחוף לי לגעת ולחקור את גופו של האחר. לפעמים אני מרגישה אשמה או אגואיסטיות, אבל המאהבים, מאהבות שלי, נראים מאושרים ומבסוטים ויש לרוב תקשורת מצוינת. מחוץ למיניות אני מאוד לא מתחברת לפינוק, לנסיכות, או אנשים שלא מודעים לכמה מרחב הם לוקחים. אני בן אדם מאוד מעניק ומטפל בחיים, אך במיניות אני בעיקר לוקחת. האם אתן חושבות שזה הגיוני לחלוטין ששוויוניות במיניות היא לא לגמרי רלוונטית כל עוד כולם נהנים? או שאולי פשוט יש לי צורך כפו כאן, לתשומת לב ומגע? גדלתי בבית סובייטי, מאוד לא נוגע, וכזה שלא מציין אף אחד לטובה. ובשלב מסוים, אולי אני אסבע, ופתאום מתחיל להסתנחרן מאחרים. אני מרגישה מבוכה מממש לקחת בעלות על תפקידי המיני ככזאת שבעיקר לוקחת. אפילו שזה נעים לבן אדם השני, ואפילו שאני משתדלת מאוד להנחיח תקשורת פתוחה על גבולות, כוונות ובקשות, לפני ותוך כדי הסקס. אני מפחדת שעדיין יש איזושהי ציפייה, הגיונית מאוד אגב, מהם, למגע שאני פשוט לא מקיימת, כי במהלך האקט אני כל כולי בלקבל. אם יש לי פה בליינד ספוט, אני ממש אשמח לקחת את זה לטיפול ולחקור עוד, אבל לא בא לי להרגיש אשמה על משהו שהוא לחלוטין הגיוני. מה אתן חושבות על זה שלא מעניין אותי כל כך לגעת באחרים, אבל מאוד מאוד חשוב לי שהם יגעו בי? האם יש משהו שאני לא רואה? האם יש לכן עצות על איך אני יכולה לאט ובהדרגתיות לפתח סקרנות לגבי גופו של האחר?
אך, איזו פנייה. איזו פנייה. שממנה אנו לומדות. למעשה, למדנו כל כך הרבה שאין מה, כאילו, אני...
היא לימדה אותנו.
כן, אנחנו התלמידות, למעשה. לגמרי. כאילו, איזו פנייה יפה. אני ברגישה שכל כך... הרבה אנשים למדו רק מלהאזין לה ולשמוע באיזה אופן היא מתייחסת לעולם, באיזה נכון. אופן היא מתייחסת למיניות, באיזה אופן היא מתייחסת לפרטנרים שלה, כלומר...
אפשר מדהים. לסיים כאן. כן. זהו, את יכולה להחליף אותנו עכשיו.
כן, ממש.
גברת פילו פרינסס.
ממש.
כן.
פנייה מעולה, ואני באמת חושבת שאני די בטוחה שהיא יודעת התשובה.
כן, זה נשמע שהיא יודעת הרבה.
היא יודעת. אני חושבת שהיא יודעת, ואני אגיד את התשובה כבר בהתחלה, שזה נורמלי וזה בסדר והכל טוב. היא יודעת את זה. היא רוצה תוקף כדי להרגיש פחות אשמה. אנחנו פה גם בשביל זה.
כן.
אנחנו פה לנקות אשמה. אני חושבת שאנחנו מפנות האשמה, כמו מפנות זבל, מפנות האשמה המרכזיות בתקופה זו ובכלל.
מטעם עיריית שיט של אחרים.
ממש, ממש. אז אנחנו כאן כדי באמת לתת לך, כאילו, יש לי מה להגיד, ברור, אני לא אסיים, לא נסיים פה. כן. לא נסגור את הבסטה.
גם לי, גם לי.
אבל כן, בוא נתחיל מהדבר הכי חשוב. זה נורמלי, זה בסדר. לא צריך שוויון. צריך הדדיות, זה שני דברים שונים.
נכון.
ממש לא צריך שוויון, לא צריך שזה יהיה מאוזן, לא צריך שכאילו עין תחת עין, זה כאילו כל הדברים האלה. לא, ממש ממש לא.
עין תחת.
עין, כן.
זה בהקשר המיני.
בובס, שיט אין סטאף. ורגע, אני רוצה כאילו לתת תוקף אקדמי בכלל, עוד לפני שנתחיל את כל הדיונים.
איך היא אוהבת.
כן, אז היא אומרת, היא גם משתמשה בכל המושגים, כאילו סקס פוזיטיב ובלה בלה בלה, אז בואי, כאילו, המנהיגה של העמדה, הסקס פוזיטיב, קוראים לה גייל רובין. אם את מגדירה את עצמך סקס פוזיטיב, אז את בטח גם מכירה אותה. גייל רובין כתבה את המאמר Thinking Sex. והיא כתבה כאילו, כל המאמר הזה בעצם מבקש מאיתנו כחברה להסתכל על מיניות אחרת. והאופן שבו אנחנו תופסים הנורמלי ולא נורמלי, הוא מעוות. והיא עושה שם כזה הרבה סכמות, דיברתי על המאמר הזה כבר כמה פעמים גם בפודקאסט. ובעצם היא אומרת, איך אני מפרידה בין מה נורמלי ומה לא נורמלי. והיא אומרת שהגדר, מה שכאילו בעצם תוחם בין שני הדברים האלה, זה הסכמה. או בשפה שבו אנחנו משתמשים היום, רצון.
כן.
היא אומרת, כל עוד זה בהסכמה ורצון, זה נורמלי. ואת הדגשת לנו שוב ושוב כאן, שאת בהסכמה ורצון עם הפרטנרים שלך. וזה אומר שזה נורמלי, ואת יכולה לעשות מה שאת רוצה, וגם היא השתמשה במילה לוקחת, שזה גם מתוך המודל של מעגל ההסכמה, שגם דיברנו עליו בזמנים אחרים, אבל גם אפשר פשוט להבין את זה כאילו שהיא יותר מתענגת ופחות מעניקה, כאילו פחות...
מענגת.
מענגת, כאילו אפילו ברמה הכי פשטנית, יורדים לה יותר משהיא יורדת. בסדר, כאילו הכל טוב. וגייל רובין אומרת, וזה כל כך עושה סדר, וזה כל כך מרגיע גם, כאילו אין באמת דבר כזה סטייה, וכזה אנשים שהם עושים סקס נורמלי. יש את מה שבהסכמה ואת מה שלא. ומה שלא בהסכמה הוא לא נורמלי, כי הוא לא, אין לו מקום בעולם הזה.
מכירה את הדשא של השכן, של מאיר אריאל?
לא.
את הקטע הזה אני אשים בלינקים. זה קטע מדהים, שיש לו שם את ההיילייט שאומר, מה אתה חושב שאני לא נורמלי להיות נורמלי? ואז הוא באמת כאילו, הוא אומר, אני צריך שהדשא של השכן שלי יהיה ירוק יותר מהדשא שלי, כי אחרת הכלל הזה לא יחול עליי, ואז אני לא יהיה נורמלי. מבינה, כאילו, אם אני רוצה להיות נורמלי, אני צריך שהדשא של השכן שלי יהיה יותר, לא משנה, זה מין, זה מאוד פואטי כזה, וזה מצחיק, ואני אשים את זה, אני אוהבת את זה, שכאילו, מה נורמלי ולא נורמלי, אני דווקא לא חושבת שהיא כל כך שואלת על, אני חושבת שהיא בסדר עם זה, שזה כאילו נחשב לא נורמלי בהקשר של, זה לא רוב האנשים,
כן,
כאילו
כן.
היא חושבת שהיא לא כמו
לא,
רוב האנשים.
היא שואלת לגבי האקט עצמו.
כן, לא, אני אומרת, יש לה כאילו, היא אומרת, נורמלי, לא נורמלי.
היא לא שואלת אם זה בנורמה. היא שואלת אם זה נורמלי.
נכון, היא יודעת שזה לא בנורמה, ככל הנראה. ואז היא שואלת אם זה, נקרא לזה בסדר.
אני לא חושבת שזה לא בנורמה. אני לא חושבת שאנשים בכלל חושבים במושגים שבהם היא תופסת את המיניות שלה ומפרקת אותה ומודעת אליה.
כן.
אני חושבת שיש המון אנשים בנורמה, כאילו בהרבה מאוד אנשים, שלוקחים יותר מאשר נותנים. מיליון, באמת, אין לי ספק בזה. אני פשוט לא חושבת שהם מנתחים את זה ככה ומסתכלים על זה ככה ומודאגים לגבי זה ככה.
כן, גם לא חושבת שהם
מאזינים לפודקאסט.
כן, אני לא חושבת שהם שואלים את עצמם כאילו, אם אולי הם לא רואים לגבי עצמם משהו. אני חושבת, אני קודם כל רוצה להגיד לפילו פרינסס, כל הכבוד לזה, כי אני חושבת שכאילו אפשר לראות שאת דווקא יודעת על עצמך, לא מעט, ואת מקשרת את הדברים. כאילו, התיאור של הבית שבו גדלת, ואיך את מחוץ למיניות, שמחוץ למיניות אני נורא נותנת, ואז בתוך המיניות אני נורא לוקחת, וזה מצייר ציור מאוד ברור של מה את מחפשת במיניות, שאין לך במקומות אחרים, אם זה בבית, אם זה בעולם, איך שאת מתנהלת ביום-יום, ואני חושבת שכל עוד כולם מרוצים,
בדיוק.
אז אין סיבה לשנות את זה, או להיות במבוכה ואשמה, כאילו, המבוכה והאשמה מגיעות מהתניות חברתיות, נכון. שאומרות שזה לא אמור להיות ככה בסקס, שהאישה רק מקבלת ולא נותנת, שזה גם נראה לי יש פה הקשר מגדרי. עכשיו, אני יודעת שהיא כבר מודעת לזה, והיא גם בסדר עם זה.
נכון, אבל יש לנו עוד מאזינים, בוא נגיד להם את זה.
אז בוא נגיד. תגיד. רוצה שאני אגיד?
כן, תגידי.
הנה, תראי איזה תלמידה טובה אני. אז יש איזו תפיסה כזאת, שהאישה אמורה לתת, והגבר אמור לקבל, בתסריט המיני נקרא לזה, ולא סתם אומרים בסלנג כזה של בני נוער, כאילו, שמדברים על מישהי שהיא
זורמת.
שהיא נותנת. זוכרת את זה?
ברור.
האם היא נותנת או לא נותנת. עכשיו, למה הם אומרים את זה? כי יש איזו תפיסה כזאת שאישה שהיא אוהבת סקס, או שהיא אוהבת הרבה פרטנרים, זה בהכרח שהיא הולכת לתת מעצמה משהו.
ולא... שהיא מבטרת על עצמה.
בדיוק, כן. וזה, זה, את רואה באמירה הזאת, בסלנג הזה, כאילו את כל, שיקוף של כל מה ש... לא תקין באיך שאנחנו, החברה הכללית, רואה את הדבר הזה.
המוסר הכפול שיש לנו בין גברים לנשים והמיניות שלהם.
כן, ואני חושבת שהיא בעצם כבר יודעת שהיא פרצה את הדבר הזה, ושהיא יודעת ליהנות מלקבל בצורה שהיא כאילו גם...
owning it.
כן, כאילו מאוד אוהבת את זה, היא מדברת על זה, היא אומרת לפרטנר מראש, ואגב, אני גם חושבת, זה נשמע, שהרבה פרטנרים שלה, מאוד מאוד שמחים על זה דווקא.
נכון.
בגלל
היא
ש...
גם, היא גם מתעניינת במה הם מרגישים, שזה גם משמעותי. היא אומרת, אני כן. רואה שהם מתענגים מזה.
כן, היא מאוד... הם... אני דווקא כשקראתי את זה, אז כמובן עלו לי כל מיני דברים, כי היא באמת כתבה מדהים, אבל אחד הדברים שעלו לי זה שכאילו, מרוב שיש את התפיסה הזאת, שאישה אמורה רק לתת ולא לקבל, אז הרבה נשים מרגישות מבוכה ואשמה דווקא מהרצון כן לקבל ופחות לתת, ואז הן כאילו מקטינות את עצמן, או את יודעת, ואז בעצם יוצא הרבה פעמים שהפרטנרים והפרטנריות שלהם אומרים, הלוואי והיא הייתה מוכנה לקבל ממני יותר, הלוואי והיא הייתה, כלומר, באיזשהו מקום נראה שאת איזשהו שוק של הגשמת חלום עבור הרבה פרטנרים. ואני חושבת שכאילו, זה משהו שהיא יודעת אותו, ומרוב שהיא כאילו, אני מרגישה שמרוב שהיא סבבה עם זה, ומרוב שהיא יודעת שכאילו כיף לה וטוב לה, וכולם ברצון והסכמה וזה, אז היא אומרת, רגע, it's too good to be true, נכון? אין מצב שהכל בסדר ושכאילו כולם ממש אוהבים את זה, שאני רק רוצה שכל הזמן ייגעו בי ואני לא אתעניין בגוף שלהם.
כן, אבל כן חשוב לי להגיד, כאילו זה נשמע שכאילו היא באמת ברמה מאוד גבוהה, כאילו נכון. של חקירה וזה, אבל כן חשוב לי שנייה להגיד, אם יש ספק, אין ספק, ומה שאת רוצה לעשות זה להנחיח את זה בתוך הקשר שבו את נמצאת. כלומר, פחות הייתי שואלת את זה כשאלה עקרונית, האם זה בסדר להיות כזאת, כי כזה עקרונית את יכולה לעשות מה שבא לך עם הגוף שלך, זה העיקרון, המנחה. אבל מול הפרטנרים שלך, אם יש לך רגעים שבהם את לא בטוחה שהם בסדר, שאת בסדר, שאתם בסדר, אז לשאול את זה בצורה המפורשת ביותר שיש.
כן.
וגם לשאול, ושוב, היא באמת מספרת פה כזה שיש לה המון ניסיון, אז כאילו אומרת גם עם קינק וזה. הרי מה עושים ב-BDSM? בפרקטיקה BDSM-ית שבעצם א', מנחיכה מיניות כסשן, שיש לו כאילו התחלה, אמצע סוף, שמדברים לפני על רצונות וגבולות, ושמדברים גם אחרי זה על מה היה, כלומר, קחי את האלמנטים האלה, מעולם ה-BDSM, כזה, רגע אני אגיד, כאילו, זה כזה ראשי תיבות של מיליון דברים, אבל כזה סאדו מזו עקרונית, אבל יש משהו באופן, כאילו, שמסתכלים על סקס BDSM-י, שהם מנחיכים המון דברים שלא מנחיכים בסקס ונילי, כאילו סקס שהוא לא BDSM-י.
כן.
שזה בעצם מנחיכים הכי בפשטות את התקשורת הכי, 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 הכי מפורשת שיכולה להיות על המיניות. ובעצם את רוצה, א', לבוא ולהגיד לפני מה את רוצה ומה נעים לך ומה בא לך, ואת רוצה אחרי גם לשאול איך זה היה, ואת רוצה גם תוך כדי לראות עם מה פתוח למסע ומתן ומה לא. כלומר, כן. זה לא נשמע שאת אף פעם לא אוהבת להעניק. זה נשמע שכאילו זה לא ה-go-to שלך.
כן.
וזה בסדר אם יש משהו בך שרוצה לבדוק איך זה עבור הפרטנרים שלו. אז פשוט לשים את זה על השולחן. כאילו חשוב להגיד, כאקסיומה, אין בזה שום דבר רע. בתוך קשר, את תמיד יכולה לעשות עם זה עבודה. כאילו, את תמיד יכולה לבדוק את זה. לא ממקום של רגשות אשם, ולא ממקום מתנצל, ולא ממקום שזה, אלא ממקום כזה של, בוא, תביא את עצמך, כאילו, תביא את עצמך, כאילו, ונראה איפה אנחנו נפגשים.
כן. אני גם רוצה להתייחס למה שהיא אמרה על זה שיש תינוקת בדרך, כי מעניין אותי איך זה יהיה אחרי לידה של התינוקת. נשמע שהיא מסוג האנשים שיהיו כזה ממש על זה בהורות, בטיפול נגיד, במיוחד בשנים הראשונות, כאילו צריך המון, להתעסק. וזה המון נתינה, וזה המון אלטרואיזם. וזה מקום שאני מרגישה שמייצר איזשהו פיצוי שכזה, כן? כאילו גם בתוך המיטה זה פיצוי עבורה, לקבל ולקבל, אחרי שהיא כאילו נותנת מחוץ למיטה, וגם מחוץ למיטה יש פיצוי, עבור מי שחיים איתה, אוקיי? כי היא אמרה שהיא בזוגיות עם עוד שני אנשים. עכשיו, ברגע שהתינוקת תגיע, אז הם שלושתם יצטרכו, את יודעת, יש פה כאילו, זה משנה דברים, זה משנה לפעמים את הדינמיקות. ואז אני שואלת את עצמי, אני כאילו מדמיינת סיטואציה, זה גם שיחה שממש שווה לפתוח איתם. אני מדמיינת לעצמי, איך היא כאילו ביום יום שלה מאוד כזה מטפלת בתינוקת, ומאוד נותנת, ומאוד כל מה שהיא אמרה, שהיא כזה על זה וזה, ומעניקה מעצמה. ואז במיטה היא צריכה כאילו מין, את יודעת, כזה משהו אחר.
כן, את המקום שלה.
וזה ממש בסדר, ואני חושבת שגם להסתכל על זה הפוך. כלומר, יכול להיות שהבני זוג שלך, הבן ובת זוג שלך, דווקא להם זה יכול להיות מדהים כמה שאת נותנת ומעניקה כשיש לכם את התינוקת, והדינמיקה, גם בשבילם זה, אני לא יודעת, צריך לשאול אותם כאילו. כאילו לראות איך, את יודעת את זה על עצמך, את כאילו מספרת איך ביום יום את ככה ובמיטה את ככה. ואני בטוחה שאתם גם מדברים על זה, כאילו נשמע שיש שם תקשורת, לא קל לחיות בזוגיות משולשת, זה לא זוג, זה משולש. אבל כאילו איך, אולי גם אפילו לפתוח את זה איתם לקראת בואה של התינוקת, של כאילו מה אנחנו מצפים, ואיך זה הולך לבוא לידי ביטוי כשפתאום יש את החיים של המיניות שמשתנים, ומה, איפה, בתוך זה בא העניין שלך עם הקבלה והנתינה, וכאילו זה באמת מעניין.
נכון, ואני אגיד לסיכום שכן אם יש בך רצון לשנות את זה, שזה הבדל מאוד גדול, כן? בין לשאול האם זה בסדר שאני ככה, וכאילו לקבל כזה נחת ורוגע, להיות פשוט מי שאת, בשקט ובשלווה, ובלי לאכול את הראש על זה, לבין להגיד, אבל בא לי, בא לי, בא לי לרצות להעניק יותר, בא לי לחקור את גופו של האחר, כי היא שואלת את זה בסוף, כאילו, איך אני פותחת סקרנות לגבי גופו של האחר. אז דיברנו כמה פעמים על התרגיל של Sensed Focus, נכון. ואני חושבת שיש בו בדיוק את האלמנט שאת מחפשת. כי הרבה פעמים כשאנחנו כאילו מחפשים וחוקרים את הגוף של האחר, אנחנו חושבים עליו. ואז מה הוא יהיה לו נעים, מה לא יהיה טוב, מה, איך לא יהיה כיף. ואז אנחנו מאבדים את עצמנו שם, ואין לנו מוטיבציה להמשיך גם לעשות את זה. ומה עושות בסנסט פוקוס? בסנסט פוקוס אני חוקרת את גופו של האחר עם מודעות לרצון שלי ולכיף שלי ולהנאה שלי. כלומר, אני נוגעת, מריחה, מלשה, מנשקת, כל הדברים שכאילו נהנים לעשות לגוף של האחר, כל הזמן עם שאלות על עצמי. מה בא לי עכשיו? מה אני רוצה לעשות?
כאילו איזה נעים האור שלו כאן באזור הזה? כן. נעים לי לגעת בזה.
איך בא לי לראות את זה? איך בא לי להסתכל על זה? מתי בא לי להפסיק? כזה שתי דקות נגמר לי? שתי דקות נגמר. זהו, את מסיימת אחרי שתי דקות. כלומר, החקירה היא באוריינטציה של עצמך, ולא של האדם האחר. כמובן, עם תשומת לב, ולא לפגוע, לא לעשות משהו שכזה יהיה, זה באופן כללי, סנסת, אני אשלח אתכם לפרק 2, שם אני ממש מסבירה, נכון. על איך עושים את התרגיל, אבל אני אגיד שבאופן כללי, בסנסת פוקוס, אנחנו לא בכלל בעולמות העברי מין והסקס, אנחנו רק בעולמות החקירה, וחקירת הגוף, לרוב עושים את זה גם עם חזייה ותחתונים, עושים את זה בלי לגעת בעברי המין, כדי שזה גם לא יהיה, כאילו, יעבור גבולות בצורה חריגה עבור הצד השני, אבל ההוראות בחיפוש הזה ובעבודה הזאת היא לשאול את עצמי תוך כדי כל הזמן, מה בא לי, מה אני רוצה, מה מתחשק לי, איך אני רוצה לגעת, ואז החקירה, כשהיא באוריינטציה עלייך, יש לה הרבה יותר מקום גם לגלות מה המקומות שאת אוהבת להעניק בהם. וזה בלי הלחץ הזה של כזה, אני חייבת להעניק, אני צריכה להיות גם כזאת, אני צריכה להשוות. ואז זה ממקום אחר, ואז זה ממקום שאת מוצאת את עצמך גם בתוך המרחב הזה. וגם, שוב, בפורפורציות, כאילו בא לי להגיד כזה, וזה עדיין בסדר שאת תהיי פחות במרחבים האלה, כי זה בהתאם לרצונות שלך.
כן. ושוב, באמת, כל עוד כולם מרוצים, וואו, תעופי על עצמך. נשמע שכאילו ממש כיף לך עם אנשים, ממש כיף לאנשים איתך.
נכון.
אז איזה יופי.
גם לנו היה כיף איתך.
כן. היה לי כיף לשמוע.
ממש.
שיש מישהי שככה היא חווה את המיניות שלה. אני כזה, וואו.
ממש. השראה לכולנו.
כן.
אז נעבור לפנייה הבאה של וונדה, בת 24. חבר שלי גר רחוק, בקצה השני של הארץ. נקרא לו קוזמו. שנייה, אני רק רוצה להגיד שאני עשית כאילו עבודת גוגל מאוד מאוד מעמיקה על מי זה וונדה וקוזמו. את יודעת מי זה?
לא.
אוקיי.
אבל זה מזכיר לי את קריימר מסיינפלד. לא, לא. כי השם פרטי שלו זה קוזמו.
אז בואי, הקשיבי. יש סדרה של ילדים שקוראים לה קסם של הורים בעברית, או The Fairly Odd parents, וספציפית וונדה וקוזמו הם שני פיות קסומים שבאים לעזור לטימי ילד קטן שלא אוהב את השמרטפית שלו, משהו כזה. קיצר, ממש כאילו, וואו, עולם. Okay. עולם שלם שלא הכרתי. אז הנה, לא יאשימו אותנו יותר שאנחנו לא יודעות את הרפרנסים. אוקיי. אז בקיצור, היא וונדה והבן זוג שלה, קוזמו. המון פעמים כשאנחנו רחוקים, קוזמו מתחיל להרגיש רע וחרד. כל פעם בגלל משהו אחר. לפעמים זה ערך עצמי נמוך, או שהוא מביע קנאה כלפיי, בסוגריים שלא אופיינית לו, או שאנחנו רבים על משהו שנאמר לפני יומיים, או שבני משפחה מעצבנים אותו, ועוד ועוד. אנחנו בדיוק מסיימים ללמוד יחד שנתיים של לימודים, אז בטח זה מוסיף המון לחץ עליו, וגם בטח הוא מרגיש שהזמן שלנו ילך ויפחת. לקוזמו אין כסף בינתיים לעבור למרכז כמו שהוא רוצה, או עבודה כלשהי כרגע, ואני מניחה שזה גם לא עוזר ללחץ. אני מנסה להיות שם בשבילו ולתמוך בו, לתת לו עצות, להקשיב לו, אבל מרגיש לי שזה לא עוזר. אני מרגישה שזה כמו גלגל שחוזר על עצמו. כשהוא נוסע הביתה, אני יודעת ששוב יש שעות ארוכות בטלפון בניסיון לעזור. ואני לא רוצה שישמע, כאילו אני לא רוצה להיות שם בשבילו. אין לי בעיה לדבר שעות אם זה היה עוזר. אני מרגישה שלא משנה מה אני אגיד, זה יחזור שוב אותו דבר. כמו לטחון מים. אני כבר לא יודעת מה לעשות בסיטואציה. אין לי תשובות קסם לבעיות שלו, וזה קשה ומתיש. גם בשבילי ובטח שבשבילו. כשאנחנו שוב יחד בלימודים או מכל סיבה אחרת, הכל טוב בינינו ואנחנו אוהבים מאוד ותמיד כיף ביחד. אולי אנחנו לא יודעים איך להיות בסוג של long distance, איך להתמודד עם חרדות ולחצים, או איך לתמוך במי שנמצא בתקופה קשה. אשמח לעזרה.
וואו, לא התעסקנו הרבה ב-long distance בתור long distance, למרות שנראה לי שזה לא הדבר היחיד שקורה פה, אבל זו פנייה ממש יפה. כאילו, יש משהו גם ברחוק מעין, רחוק מהלב קצת, שכאילו קצת קשה יותר להיות הבני זוג האמפתיים והעוזרים והאטנטיב, יעני קשובים, בזמן שאנחנו רחוקים בצד השני של הארץ, בטח ובטח אחרי שכבר התרגלנו להיות מההתחלה כן ביחד, ואפילו באינטנסיביות, כי את אומרת שלמדתם ביחד. ועכשיו יש פתאום איזו תקופה חדשה. אז קודם כל, כאילו, באמת, נשמע לא קל.
אני מרגישה שיש כאן, א', פיצולים. כשאני קוראת את זה, אני מרגישה שלא יכול להיות שיש כזה פער בין כשהם נפגשים, לבין כשהם לא ביחד. וגם אני מרגישה שיש כאן הרבה פער במה מונחח בתוך הקשר ומה לא. בתחילת הפנייה, היא כל הזמן כותבת בצורה של איך אני עוזרת לו, איך אני שם בשבילו, איך אני, כאילו יש משהו נורא חד צדדי. ורק בסוף היא שואלת איך זה להיות בלונג דיסטנס, והאם אנחנו צריכים ללמוד דברים. בעצם, הסוף הוא התשובה להתחלה, כי כזה, את לא צריכה לעזור לו, זה מתואר בצורה מאוד לא הדדית. ודיברנו, אנחנו מדברות על זה הרבה בפניות, אין באמת שום דבר בזוגיות שרק אחד מחולל.
נכון.
אז לא יש קשיים, סבבה, ולך כזה, יש תסכול מתוך הדבר הזה, וזה משהו שכרגע לא מדובר בתוך הקשר. הקושי שלך להיות שם בשבילו בזמן שהוא רחוק, לא מדובר, וגם מה קורה לו שם ברגעים האלה שהוא רחוק, לא מדובר, כאילו יש כזה הרבה כזה ספקולציות על זה. למה זה קורה? למה הוא נהיה יותר קנאי? זאת אומרת, ביום יום הוא לא קנאי, פתאום הוא קנאי כשאנחנו רחוקים. וגם יש כאן איזו הפרדה, כאילו יש את הזוגיות האמיתית,
כביכול.
כביכול, שזה כשאנחנו נפגשים, וכשאנחנו רחוקים, זה איזה סמי-זוגיות כזאת. זה נורא בלט לי שהיא אמרה, זה לא מתאים לו לקנה. מה זאת אומרת? אם הוא מקנה, כשאתם ב-long distance, אז הוא מקנה. זה חלק בלתי נפרד מהקשר שלכם. כאילו, ההפרדה בין מה שקורה כשרחוקים, לבין מה שקורה כשביחד, היא הפרדה שאני חושבת שהיא לא מסייעת לשניכם. כלומר, היחסים קורים כל הזמן, ויש משמעות רגע לערבב אותם.
כן.
לערבב את הביחד כשהוא קרוב, ואת הביחד כשהוא במרחקים.
כאילו, את בעצם שואלת, מה קורה כשאתם ביחד? האם גם אז אתם מדברים על הבעיות, נקרא לזה? כן. האם גם אז אתם מתעסקים בזה שזה רק כשהוא רחוק בטלפון, ואז יש מין הפרדה כזאת, מה שאת אומרת?
כן.
מעניין. אני רוצה לשאול, האם לקוזמו יש מטפל או מטפלת? האם הוא הולך לטיפול? כי זה נשמע שהוא בהחלט צריך את זה, אם לא, כאילו עובר תקופה קשה, ויש לו כל מיני עניינים. והבת זוג שלו, זה מדהים שהיא מנסה לעזור לו, והיא מנסה להיות בזה איתו, והיא כמובן צריכה להיות חלק מה... צריכה להיות בלופ. אבל אני מרגישה שהוא צריך טיפול. ושאולי, אולי, יכול להיות שאני טועה, אבל אולי יש כאן קצת כאילו הישענות על בת הזוג כסוג של תחליף לטיפול.
ושוב אני מחזירה פה את הדינמיקה הזוגית. גם לה יש איזושהי תחושה שהיא זאת שצריכה לפתור לו את כל הקשיים.
כן.
ובאופן כללי בחברות, כאילו אז ויזוגיות, באופן כללי בחברות, כשחברים שלנו משתפים אותנו בקשיים שלהם, אנחנו לא צריכים לפתור להם את הקשיים.
נכון.
אנחנו בעיקר צריכים להיות איתם.
להקשיב ולהיות איתם.
שהם לא יהיו לבד. שהם לא יהיו לבד. אבל זה ממש, כשאני, כאילו אני עובדת הרבה עם בני נוער, ואני רוצה כאילו שהם ידעו לשתף אחד את השני, אבל שהם גם לא ילחצו שאם מישהו משתף אותי, אז אני מיד צריך כאילו
לפתור
לדווח, לו את זה. ללכת, לעשות, לזה. כאילו רק זה שאתם שם ושהם, ושהיה אפשר לשתף מישהו, ואולי היה שיפוטי כלפי, והוא נתן לי מקום,
נכון.
זה עולם ומלואו.
שזה אנחנו אומרות גם בהסתכלות על עצמנו, על הפודקאסט הזה. Mm-hmm. שהרבה פעמים גם אנחנו לא נותנות טיפים כל כך קונקרטיים, אלא אנחנו בעיקר, הדבר היותר חשוב זה להקשיב ולתקף.
ולא ולנרמל, להיות לבד עם כל...
ולא להיות לבד. כן. וזה יותר חשוב מכל טיפ שאנחנו אי פעם נתנו פה, כל קישור שנתנו להרצאה, או לא יודעת, או מרכז נכון. חוסן כלשהו, אני לא יודעת. כאילו לא, באמת, זה דברים, אני חושבת שאל המשאבים האלה, ואל הרעיונות והטיפים אפשר להגיע אחרת. אבל אין שני, לפשוט, נקרא לזה, להיות עם מישהו בתוך זה. ואגב, זה נכון גם לגבי בעיות שצצות לו, שקשורות אלייך, כמו קנאה, וחרדות על להיות רחוק ממך ודברים כאלה. גם שם, את לא צריכה לפתור את זה רק בגלל שאת כביכול מושא הדאגה. כאילו, הוא דואג לגבי משהו שקשור אלייך. ועדיין, מקנה, חרד, רחוק ממך, מתגעגע אלייך, לא משנה מה זה. את יכולה להיות שם כדי להקשיב לו, אבל אם הוא רוצה ממש לשבת ולעבוד על הדברים, ולהפסיק להיות חרד כל פעם שהוא רחוק ממך, אז כנראה שצריך שם עזרה של מישהו אחר.
או שיש כאן עבודה זוגית.
כן.
כאילו לא הייתי מפריטה רק את כל הקשיים שלו לטיפול.
לא, לא את כל הקשיים, אני רק אומרת, כאילו, אני אומרת שלפעמים נגיד, כשאנחנו מדברות על קנאה, אז יש איזו מחשבה שאם אני מדברת עם הבן זוג שלי ואומרת לו, אני מקנאת, אז הוא צריך לעשות משהו כדי שאני לא אקנה. אבל אני דווקא הייתי רוצה להיות במקום שאני יכולה לשתף אותו שאני מקנאת, והוא לא ירגיש שהוא צריך לפתור את זה, אלא אני יכולה פשוט להגיד את זה. וזה בסדר.
כן. נכון. אני חושבת, כאילו מה שאני, מה שאני שומעת, ואנחנו עושות את זה הרבה, זה שאני רוצה פשוט שתקחי את הפנייה שלך, כמו שכתבת אותה, ותהפכי אותה לתסריט שאיתו את מגיעה כדי לדבר עם קוזמו על הקושי שלך. וממש להגיד לו את זה במילים מפורשות. כל פעם לפני שאנחנו מתרחקים, כאילו כל פעם לפני שאנחנו כל אחד חוזר הביתה, יש בי איזשהו חשש לקראת הזמן הזה. כי אני מרגישה שעולים כל מיני קשיים שלא עולים כשאנחנו נמצאים ביחד. ואני רוצה, א', שנדבר על זה רגע שאנחנו ביחד. כן. לא כשאנחנו במרחק ובטלפון ובהודעות ובזה, שזה באמת תקשורת פחות טובה. וכזה, ונדבר, ובעצם ככה את כאילו מזמינה את הרחוק והקרוב להתערבב. כלומר, כשאתם קרובים כבר להנחיח את הקושי הזה שאת מרגישה שעולה כל פעם, וקצת להגיד מה קורה שם, כאילו מה אתה צריך ברגעים האלה, מה אני צריכה, איך אני רואה את הדברים. אפילו גם להגיד לו, אני רוצה להיות כאן בשבילך, אבל חשוב לי, אתה יודע, אני לא תמיד אוכל לפתור את הכל. להוריד ממך את הציפייה הזאת, גם אם לא אין את הציפייה הזאת, אפילו פשוט להנחיך את זה כדי להוריד את זה משניכם.
את כזה סוג שאומרת את זה לעצמך גם.
בדיוק.
בזמן שאת אומרת את זה לא.
בדיוק. אמרנו פה על איך שומרים על יחסים של long distance. א', אני לא הייתי מגדירה את היחסים האלה כלונג דיסטנס, כי זה יותר כזה אקורדיון. נפגשים וגם ביחד וגם לחוד. ברגעים שלה, שאתם ממש ביחד, יש משמעות מאוד גדולה לדבר על מה אתם צריכים אחד מהשני כשאתם לחוד. וזה כל מיני דברים, כמו, יעזור לי שנעשה שיחת וידאו אחת בסופש, כשאנחנו חוזרים, כאילו בסוף שבוע. או חסר לי כזה הודעת בוקר טוב ממך על הבוקר, כזה זה משהו שעושה לי טוב כזה, ולהרגיש אותך גם כשאתה לא איתי. איזה משהו, אין דרך להיות ב-long distance. זה הריקוד שאתם רוצים כאילו לרקוד אותו. אין דרך אחת. כל אחד מתאים לו דברים אחרים, יש כאלה שרוצים יותר קשר, יש כאלה שרוצים פחות, יש כאלה שרוצים שיחות עומק, יש כאלה שלא, יש כאלה שדברים... לי זה נשמע שגם הרבה, שהמרחק הוא דווקא זה שמאפשר לקשיים לעלות. כאילו כשאתם ביחד, זה כזה הכל מושלם וכזה לא נוגעים בכלום, ואז כשיש מרחק, אז פתאום זה מאפשר לדברים הקשים לעלות. ואז בואו תדברו על זה, זה טוב לכם, זה משרת אתכם, כשדווקא הדברים הקשים עולים, דווקא כשאתם בנפרד, זה מאפשר לכם בכלל לעבוד על זה. אולי זה בכלל הגנה. זה עולה כשאתם רחוקים, כדי שלא תוכלו לגעת בזה לעומק, כי כאילו המרחק לא מאפשר את זה.
בדיוק.
קיצר, יש שם המון כזה דברים לפרק ולעברר בתוך הקשר, וזה הכל נעשה על ידי תקשורת, כמו שאנחנו אוהבות להגיד ולדבר.
כן. אז אנחנו ממליצות שתשבו לדבר על זה, בעצם. ממש. אולי אפילו לשמוע את הפרק הזה יכול לעזור.
ממש.
Who knows. ואנחנו נשמח לשמוע מכם.
נכון.
מחלך.
נכון.
שיהיה לכם בהצלחה, ואנחנו שולחות חיבוק.
נכון. ואם אתם רוצים, כל מי שמאזין לנו כרגע, גם לשלוח לנו פנייה אנונימית, אתם מוזמנים ממש בתיאור הפרק למצוא את אופס הפניות האנונימיות שלנו. הוא נמצא גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, מצאות לחיים עצמם. חוץ מזה, אם אתם רוצים כזה להקליט לנו את השיט הקטן והמפגר שלכם, כמו הריח של צ'רץ' בתחילת הפרק, אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו בהודעה קולית לאינסטגרם שלנו, Other People Sheet, שיט של אחרים פשוט, בעברית. שם אנחנו באופן כללי גם עושות כיף וצחוקים ואסקפיזם. אז תשלחו לנו שם הודעות ותצטרפו לפרק ספשייל שאנחנו מוציאות פעם בכמה זמן של שיט קטן. חוץ מזה, תדרגו את הפרק 5 כוכבים כדי שהוא יגיע לעוד אנשים, ותשלחו את הפרק הזה לבן אדם שזה רלוונטי עבורו. אז נשתמע.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
אני ממש צריכה את זה. מה אני יכולה לעשות במצב כזה?